say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, 10 בתיבת תשפ"א, מסכת ברכות, דף ד'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי, במחזור י"ד של מפעל הדף היומי מיסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין. השתבח שמו הגדול עד. היום 10 בתיבת, ובשנת ג' אלפים ש"ח, נבוכדנצר פותח את המצור על ירושלים. יחזקאל שואה אותה עת בבבל, ומתנבא, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. ובניהו בן יהוידע, בן איש חיל רב פעלים מקפצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור, ביום השלג, כאמור בספר שמואל ב' פרק כ"ג, פסוק כ'. גבורותיו, הן בגשמיות, כמשמעות הפסוק, ואין ברוחניות כמפורט במסכתנו, מסכת ברכות, דף חי עמוד ב', הראו היום הזה 10 בתיבת. יהפוך הקדוש ברוך הוא את ימי הצומות לימי ססון ושמחה, במהרה בימינו, בבניין בית המקדש ובביאת משיח צדקנו. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ג' במסכת ברכות. נתמצת בקצרה ונשנן את אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, ולאחר מכן נשיב על 6 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. שנינו במשנה של רבי אלעזר, סוף זמן קריאת שמע הוא עד סוף השמורה הראשונה. ראינו שרבי אלעזר סובר שהלילה מחולק לשלוש משמרות, והטעם שנקט לשון השמורה ולא נקט עד 4 שעות, מפני שזמן חילופי המשמרות ברקיע ניכר לכל אדם. וכדתניא רבי אליעזר אומר, 3 משמרות הוא הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושועה כארי. שנאמר, השם ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביאו. וסימן לדבר, להכיר המשמרות בארץ. במשמרה הראשונה חמור נוער, שנייה כלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. ונאמרו בגמרא 2 לשונות, אימתי נאמרו סימנים אלו? א', סוף משמרה ראשונה ותחילת משמרה אחרונה ואמצע משמורת אמצעית, וב', הסימנים ניתנו בסוף המשמרות, והנפקמינה במשמרת האחרונה לאדם הישן בבית חשוך, ואינו יודע אימתי זמן קריאת שמע, ובשעה שאישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו, יקום ויקרא. אמר רב יצחק בר שמואל בשם רב, 3 משמרות יש בלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושועה כארי, ואומר, אוי לבנים שבעוונותם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם. תני אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי להתפלל בחורבה אחת מחורבות ירושלים. בא אליהו הנביא זכור לטוב, המתין לליד פתח החורבה עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי אמר לי, שלום עליך רבי. ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. ואמר לי, מפני מה נכנסת להתפלל בחורבה? והשבתי לו שמתיירא הייתי, שמה יפסיקו אותי עוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך תפילה קצרה, תפילת אבינינו. ובאותה שעה למדתי ממנו 3 דברים. א', שאין נכנסים לחורבה, ב', שמתפללים בדרך, ג', שמתפלל בדרך, מתפלל תפילה קצרה. עוד אמר לי אליהו, איזה קול שמעת בחורבה? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמהנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים שבעוונותם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, והגליתים לבין האומות. ואמר לי, חייך וחיי ראשך. לא בשעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום 3 פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא שבשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ואומרים ועונים, יהי שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנעני הראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו, בבית המקדש, מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. תנו רבנן, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה, א', מפני החשד שלא יאמרו זונה מוכנה לו שם, ב', מפני המפולת, ג', מפני המזיקים. וצריך את כל השלושה טעמים, מפני החשד בחורבה חדשה שאין חשש מפולת, ובשני אנשים פרוצים שאין חשש מזיקים. מפני המפולת בשני אנשים כשרים שאין חשד ואין מזיקים מפני המזיקים. בחורבה חדשה שאין חשש מפולת, ובשני אנשים כשרים שאין חשד, ומדובר במקום שהמזיקים מצויים תמיד ולכן חיישינן אפילו בשניים. ב' באדם אחד ובחורבה חדשה שאין חשש מפולת, שבשדה שאין חשש, לפי שאין אישה מצויה שם. תנו רבנן לרבי הלילה מחולק לארבע משמרות של שלוש שעות כל אחת, לרבי נתן לשלוש משמרות של ארבע שעות כל אחת. המקור לרבי נתן שנאמר ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה ראש השמורה התיכונה. מבואר בברייתא שתיכונה זו אמצעית בין ראשונה לאחרונה, ורבי מפרש הכוונה לאחת מן התיכונה שבתיכונות, דהיינו אחת מן המשמרות האמצעיות. המקור לרבי אמר רב זריקה בשם רבי עמי בשם רבי יהושע בן לוי, פסוק אחד אומר חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, פסוק שני אומר קדמו עיניי השמורות, דהיינו שקם לפני שתי משמרות, ומוכח שהלילה מחולק לארבע משמרות, וכשקם בחצות נותרו עוד שתי משמרות. ורבי נתן סובר כרבי יהושע שאמר שזמן קריאת שמע הוא עד שלוש שעות, שכן דרך מלאכים לעמוד, ואם כן שש שעות מחצות הלילה ועוד שניים של היום הם שמונה שעות, שזהו זמן שתי משמרות. רבשי אמר שגם משמרת וחצי קרויות שתי משמרות. כעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור על דף ג' במסכת ברכות. השאלה הראשונה הייתה, כמה משמרות יש בלילה ומהי המשמרה האחרונה? והתשובה, ג' משמרות. והאחרונה, אישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו. שאלה שנייה, אילו ג' דברים למד רבי יוסי מאליהו הנביא? והתשובה, א', אין נכנסים לחורבה, ב', מתפללים בדרך, ג', המתפלל בדרך, התפלל תפילה קצרה. שאלה שלישית, מדוע אומרים קדיש בלשון ארמית? התשובה בתוספות, א', כדי שלא יתקנו המלאכים כי היא תפילה נאה ושבח גדול, בית רגילים לאומרו אחר הדרשה שישנם המאה ארצות ותקנו בארמית כדי שכולם יבינו. שאלה רביעית, האם מותר להיכנס לחורבה עם שני אנשים כשרים ומדוע בתשובה? לא, מפני חשש מפולת. שאלה חמישית, אילו דברים לא אומרים בפניו של מת ותשובה? לדעה א', דברי תורה, לדעה ב', דברי תורה וכל שכן מי לדעה אלמה. והשאלה האחרונה על דף ג' הייתה, מתי זמן נשף ותשובה? נשף א' בסוף הלילה ומגיע היום, נשף ב' בסוף היום ומגיע הלילה. אלה המוראי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ג' במסכת ברכות. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שלישי, י' בתיבת תשפ"א, צום עשרה בתיבת תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת ברכות, במחזור מפעל הדף היומי החדש, המחזור הי"ד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ג' עמוד ב', בנקודותיים, תשע שורות מתחילת העמוד, במילים תנו רבנן, ארבע משמרות אבי הלילה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שווה הגמרא לדון במספר המשמרות שבלילה, אודותן דיברה בדף ג' עמוד א' לעיל, והיא מביאה מחלוקת של תנאים בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים, בברייתא מופיעה בתוספתא, ארבע משמרות אבי הלילה. הלילה מתחלק לארבעה חלקים ועל כל חלק ממונה קבוצה אחרת של מלאכים לעבוד את השם ולומר שירה לפניו. אלו הם דברי רבי. רבי הוא רבי יהודה הנשיא מסדר המשנה, מכונה גם רבינו הקדוש והוא מצאצאי הלל הזקן. והיה בימי אנטונינוס מלך אדום שהחשיבו מאוד ונתן לו שררה גדולה. ולא היה בזמנים הקדמונים גדול כמותו ביראה, בתורה ובגדולה. כך אומר רב ניסים גאון, בהקדמה לפירושו. ולעיל בדף ג' עמוד א' הביאה הגמרא ברייתא בשנינו כך. רב לזר אומר שלוש משמרות אבי הלילה, אבל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואק כארי, שנאמר השם ממרו משאג ומעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נבאו. ורשי מפרש שהדבר נלמד מכך, שנאמרו שלוש לשונות של שאגה בפסוק. כותב תוספות הראש שגם רבי דורש מן הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא יושב ושואג על כל משמר, אלא שהוא דורש מהמילים ייתן קולו שיש גם שאגה רביעית. אז כאמור רבי אמר שהלילה מתחלק לארבע משמרות. רבי נתן חולק ואומר שהלילה מתחלק לשלוש משמרות. וכמה חילוקים להלכה במחלוקת הזו. א', לעניין נדרים כגון שנדר שלא יוכל לצוף המשמר השלישי, לדעת רבי אסור באכילה רק בתשע שעות ראשונות של הלילה, ולדעת רבי נתן אסור באכילה כל הלילה. בית לעניין קריאת שמה שאפשר ששניהם סוברים כרבי אליעזר, שצריך לקרוא קריאת שמה עד סוף השמורה הראשונה, אלא שכל אחד מפרש השמורה כשיטתו הוא, ועל כן לרבי נתן יש לקרוא את שמה עד סוף השעה הרביעית של הלילה, ולרבי יש לקרוא עד סוף השעה השלישית. ג' עניין בקשת רחמים, שהרי מבואר לאל שעל כל משמר שואג הקדוש ברוך הוא כארי, ומבאר הראש שהתפילה באותו זמן רצויה, והדבר תלוי במספר המשמרות וזמנם. ודלת לעניין ביור הכתובים כמבואר להלן. מבארת הגמרא את מקורו של רבי נתן שאמר שהלילה מתחלק לשלוש משמרות. מבררת הגמרא מה הייתה מה טעמו ומקורו של רבי נתן, ומדוע מבררת הגמרא תחילה את טעמו של רבי נתן, הרי הברייתא התחילה באביה את דבריו של רבי. מבאר הצלח שכוונת הגמרא בזה לברר גם את טעמו של רבי אליעזר הסובר, גם הוא שיש שלוש משמרות בלילה. כאן נזכר בדברי הגמרא לאל בדף ג' עמוד א', ומאחר ורבי אליעזר קדם לרבי, לפיכך הקדימה הגמרא לבאר את שיטתו. אם כן, שואלת הגמרא מה הייתה מה? די רבי נתן, מה טעמו ומקורו של רבי נתן? מבאר את הגמרא דכתיב נאמר במלחמת גדעון במדיין. ספר שופטים פרק ז' פסוק י"ט, ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו, בקצה המחנה ראש האשמורת התיכונה. כלומר שבא לקצה המחנה בתחילת המשמרה האמצעית של הלילה. ותנה שנה תנה בתוספתה שאין שייך לשון תיכונה, אלא כשיש כמותה לפניה ולאחריה. ובהכרח שהלילה מתחלק לשלוש משמרות, וגדעון בא בתחילת המשמרת השנייה, שהיא האמצעית. שואלת הגמרא ורבי הסובר שיש ארבע משמרות בלילה, כיצד יפרש את הפסוק הזה? משיבה הגמרא לדעת רבי, מהי התיכונה? מה הכוונה השמורת התיכונה? אחת מן התיכונה שבתיכונות. אחת משתי המשמרות האמצעיות. כלומר, שתי המשמרות האמצעיות נקראות תיכונות, משום שהן בין המשמרת הראשונה לאחרונה, וכוונת הכתוב שגדעון בא לקצה המחנה בראש אחת ממשמרות אלו, ולא פירש הכתוב באיזו מהן. בררת הגמרא ורבי נתן מדוע אינו מפרש אף הוא את הפסוק באופן כזה. אומרת הגמרא רבי נתן סובר שאין לדרוש כך, שהרי מי כתיב וכי כתוב בפסוק ראש האשמורת התיכונה שבתיכונות? הרי האשמורת התיכונה כתיב. מה שמע מלשון זו? שיש רק משמרה אמצעית אחת, וממילא יש ללמוד מכך שאין בלילה אלא שלוש משמרות. בררת הגמרא את מקורו של רבי ושואלת מה הייתה מדי רבי, מה טעמו ומקורו של רבי הסובר שיש בלילה ארבע משמרות. מבארת הגמרא אמר רבי זריקה, אמר רבי עמי בשמו של רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי בשמו של רבי יהושע בן לוי. כתוב אחד אומר, פסוק אחד אומר בתהילים קופיוטט, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, והיינו שהיה דוד המלך קם בחצות הלילה. וכתוב אחד אומר גם כן בתהילים קופיוטט, קדמו עיני השמורות, והיינו שהיה קם בעת שנותרו עוד שתי משמרות מן הלילה. הכיצד? איך מתיישבים יחד שני הכתובים הללו? בהכרח שארבע משמרות אבי הלילה. ונמצא שכאשר קם בחצות נשארו מן הלילה עוד שתי משמרות. מבארת הגמרא כיצד מתפרש הפסוק לדעת רבי נתן. שואלת הגמרא ורבי נתן הסובר שיש שלוש משמרות בלילה, מה יענה על הראיה הזו? משיבה הגמרא רבי נתן סבר לכרבי יהושע. דתנן שנינו לכמן בדפתת עמוד ב', רבי יהושע אומר זמן קריאת שמה של שחרית הוא עד שלוש שעות, עד השעה השלישית מהיום. ומהמשך דברי הגמרא משמע שהכוונה לתחילת השעה השלישית, אבל ההלכה בשולחן ערוך אור החיים סימן נונחת סעיף א' נפסק, שאפשר לקרוא קריאת שמה עד סוף השעה השלישית. אם כן, רבי יהושע אומר שזמן קריאת שמה של שחרית הוא עד שלוש שעות, שכן דרך מלאכים לעמוד ממיטתם בבוקר בשלוש שעות בשעה השלישית. וכיוון שדוד היה קם בחצות הלילה, ואילו שאר מלאכים היו קמים רק אחר שעתיים מתחילת היום, נמצא שהקדים לקום שמונה שעות לפניהם. שיט דלילה היה שש שעות בלילה מחצות עד הבוקר, ותרת די יממה ועוד שעתיים ביום עד תחילת השעה השלישית. ואב אלו, אלו שמונה השעות כשיעור אורכן של שתי משמרות. לפי שיטתו של רבי נתן שיש שלוש משמרות בלילה, וכל משמרה היא ארבע שעות. ולכן אמר דוד, קדמו עיני השמורות שבקומו משנתו קדם למלאכים בשתי משמרות. רבשי אמר תירוץ נוסף, באמת מחצות הלילה שאז קם דוד משנתו ועד הבוקר, אין אלא משמרה ומחצה. שהרי לדעת רבי נתן יש שלוש משמרות בלילה וכל משמרה היא ארבע שעות. אבל מכל מקום, משמרה ופל גנמי, משמרות קרלו. גם משמרה ומחצה נקראים משמרות בלשון רבים, כיוון שיש בהם יותר ממשמרה אחת, ולכן אמר הפסוק, קדמו עיני השמורות. מביאה הגמרא ממרה נוספת של רבי יהושע בן לוי, והדין שיובה עוסק באיסור אמירת דברי תורה בפני מת, ואין מקומו כאן, אלא לענן בפרק מי שמאיתו בדף חי עמוד א'. אחרי הדין שנתבהר בברייתא שם לא יעלך אדם בבית הכברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא. ואכן הריף והראש הביאו שם, אבל מאחר והביאה הגמרא לאל ממרה אחת של רבי זריקה בשם רבי עמי בשם רבי יהושע בן לוי, מביאה כאן הגמרא ממרה נוספת בשמו. כך מסביר הצלח, ציון לנפש חיה הלא הוא הנודע ביהודה. ואמר רב זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי, אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת, עניינים הנוגעים למת ולא דברים אחרים כפי שיבואר בסמוך. מבארת הגמרא איזה דברים מותר לומר בפני המת ואיזה אסור. אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, לא נאמר דינו של רבי יהושע בן לוי שאין לומר בפני המת אלא דבריו של מת ולא דברים אחרים, אלא במדבר בדברי תורה שהכל מצווים לעסוק בהם. ואילו המת דומם ואינו יכול לקיים המצווה, ונמצא שהעוסק בתורה בסמוך למת הרי הוא כלועג לו. ועליו נאמר המקרא בספר משלי פרק י"ז פסוק א, לועג לרש חרף עושהו. דהיינו, שהלועג לעני על עוניו הרי הוא כמחרף את הקדוש ברוך הוא שעשהו, שכן הוא תולה את אשמת עוניו בחיסרון דעתו, וכאילו לא השם פעל כל זאת. ולא הותר לעסוק בתורה בפני המת אלא בהלכות הספדו וקבורתו שהם בכלל דבריו של מת, ואין בהם משום לועג לרש. אבל המדבר סמוך למת במי לדעלמה בענייני העולם ליטלנבה. אין אנו חוששים לאסור בזה, שהרי אין גנאי לאדם שאינו מדבר בענייני העולם, וממילה אין כאן ביזיון למת. ובטעם האיסור לדבר בדברי תורה שאינם ענייני המת חוץ לארבע אמות, אף שאין בכך משום לועג לרש, כותב הבית יוסף שאם מדברים שלא מדברי המת, נראה הדבר כאילו מתייאשים מלטפל בו, ולפיכך אסור לעולם לדבר בפניו בדברי תורה. אבל במי לדעלמה, אין נראים כל כך כמתייאשים מלעסוק בו, ולפיכך הותר לדבר בהם חוץ לארבע אמות. הוא מוסיף שאף על פי שבסוגיית הגמרא לקמן בדף חי עמוד א' מבואר שלא נאסר להילך עם תפילין אלא בתוך ארבע אמות של מת, אין הדברים אמורים אלא בסמוך לקברים, שאין האיסור בזה אלא משום לועג לרש, אבל בסמוך למת שצריכים לקוברו, אסור אפילו חוץ לארבע אמות. הביאה הגמרא שיטה אחרת בדעת רבי אבא, ואיכא דאמרי ויש האומרים את הדין הזה בלשון אחר. אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, לא נאמר דינו של רבי יהושע בן לוי שאסור לדבר בפני המת רק בדברי המת, אלא אפילו בדברי תורה מפני כבוד המת, וכל שכן שאין לדבר בפניו במי לדעלמה בענייני העולם, אלא רק מדברים הנוגעים לצורכי אספדו וקבורתו. שווה הגמרא לדון במה שהתבהר לאל שדוד המלך היה קם בחצות הלילה. מקשה הגמרא, וכי דוד המלך בפלגה דלילה היה אבקאי, בחצות הלילה היה קם כמו שהתבהר לאל מהפסוק חצות לילה אקום להודות לך? הרי בפסוק אחר מבואר, מאורתא אבקאי, שכבר מתחילת הערב היה קם, ואין הכוונה שלא ישן כלל והיה ער מתחילת הלילה ועד סופו, שהרי אי אפשר להתקיים ללא שינה. אלא מסביר עיון יעקב שהיה ישן מעט בתחילת הלילה והיה לא די בכך. מאיפה רואים שכבר מתחילת הלילה דוד היה קם? דכתיב בתהילים קי"ט, קידמתי בנשף השבע. והיינו שהיה מקדים לקום בתחילת הלילה לפני שאר בני אדם והיה צועק בתפילה לפני השם. וממה ידעי נשף אורתאו? מניין לנו שנשף פירושו ערב? מניין שנשף הוא תחילת הלילה? אולי כוונה דוד שיקדים לקום בעוד לילה אבל לא דווקא בתחילת הלילה? יש ללמוד זאת מדכתיב בספר משלי פרק ז' פסוק ט', בנשף בערב יום, באישון לילה ואפילה. ראינו שהזמן בו מעריב ומחשיך היום קרוי נשף. אם כן סתירה, מביאה הגמרא שלושה תירוצים ביישוב הסתירה הזאת. תירוץ ראשון, אמר רב הושעיה, אמר רבי אחא, אכן היה דוד משכים לקום מבעוד לילה. ואחי כאמר, כך היא כוונת הכתוב חצות לילה אקום. אמר דוד, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה משום שהייתי קם קודם לכן. תירוץ שני, רבי זעירא אמר, רבי גאון אומר ששמו היה רבי זעירא, ומרוב חוכמתו היו קוראים לו רבי זעירא מלשון זר זהב, במקום זעירא שהוא לשון זעיר וקטן. אם כן תירץ רבי זעירא, אף שהיה דוד קם בתחילת הלילה, מכל מקום עד חצות הלילה היה עוסק בתורה כשהוא מתנמנם כסוס, שאינו נרדם לעולם אלא מתנמנם ומתעורר כל העת. מכאן ואילך מחצות הלילה היה מתגבר כערי ומתעורר לגמרי, ועל כך נאמר חצות לילה עקום. ובמסכת סוכה דף חבב עמוד ב' מבואר, שדוד המלך היה ישן שינה כסוס ושיעורה הוא 60 נשימות. וביאר המשנה ברורה בסימן ד' סעיף קטן למדהי, שעד חצות הלילה היה דוד המלך מתנמנם כמה פעמים בשיעור של פחות מ-60 נשימות בכל פעם. ומחצות הלילה היה מתגבר כערי. והביאור הלכה מביא שם שלוש דעות בשיעור הזמן של 60 נשימות. א', שלוש שעות, ב', יותר מחצי שעה, ג', מעט יותר משלוש דקות. תירוץ שלישי, רב אשי אמר מתחילת הלילה עד חצות הלילה היה דוד עוסק בדברי תורה. מכאן ואילך מחצות ועלה היה עוסק בשירות ותשבחות. נמצא לפי זה שאין כוונת הפסוק חצות לילה עקום שקם משנתו, אלא שאז קם מלימודו כדי להודות לך למשפטי צדקך, דהיינו לעסוק בשירות ותשבחות. דנה הגמרא, אי מתי הוא הזמן הקרוי נשף? מקשה הגמרא, ונשף אורתאו, וכי נשף הוא ערב כפי שהתבאר לאל? הנשף צף ראו, הרי במקום אחר מבואר שנשף הוא בוקר. דכתיב בעניין המלחמה שנלחם דוד בעמלקים ששרפו את העיר צקלג, והיה זה לאחר שהמליקים כבשו את העיר צקלג שניתנה לדוד ואנשיו על ידי אחיש מלך פלישתים, כשברח דוד מפני שאול ושרפו אותה באש, ושבו את הנשים והילדים שבה כולל נשותיו של דוד, והפסוק מספר את מלחמת דוד בעמלקים הללו. ספר שמואל א' פרק למד, פסוק י' ז', ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם, דהיינו, שיקה דוד את המלאק מהנשף עד הערב, והיה זה למחרת היום שחנו שם דוד ואנשיו. יש לברר, מהי מהנשף ועד הערב, מה הכוונה, לב, האם אין הכוונה שדוד יקה בהם מצפרה ועד ללילה, מהבוקר ועד הלילה, אם כן מוכח מכך שנשף פירושו בוקר, ולא כפי שהתבהר לאיל, שנשף פירושו ערב. דוחה הגמרא, לא, אין הכרח לפרש כן, אלא ייתכן שנשף עינו ערב, וכוונת הכתוב היא שדוד יקה בהם מאורתה ועד אורתה, מערב ועד ערב. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שנשף עינו ערב, היה לו לכתוב מהנשף ועד הנשף, או מהערב ועד הערב, ומאחר ושינה הכתוב את לשונו, ונקט מהנשף ועד הערב, משמע שהכוונה מהבוקר ועד הערב, אלא אמר רבה, אלא מתרצת הגמרא את הסתירה בכתובים באופן אחר. נשף אינו ערב ובוקר, אלא הוא מלשון קפיצה, כפי שמצינו במסכת מגילה דף ג' עמוד א', לנשוף מדוכתי, כלומר יקפוץ ממקומו, כמו שמצינו במסכת חולין בדף מבית עמוד ב', האיבוקה דאטמה דשף מדוכתי, ראש עצם כולית הירך שקפץ ויצא ממקום מושבו, הופך את הבהמה לטריפה. אם כן, אומר רבה, נשף זה מלשון קפיצה, אבל כן, תרי נשפי אבו. ישנם שני זמנים הנקראים נשף, א' בתחילת הבוקר כאשר נשף לילה יבאת יממה, קפץ הלילה והלך ובא הבוקר, ב' בתחילת הלילה כאשר נשף יממה ועתי לילה, קפץ היום והלך ובא הלילה. ובכך מיושבת הסתירה, שכן המקרא קידמתי ונשף עוסק בנשף של תחילת הלילה, ואילו המקרא מהנשף ועד הערב עוסק בנשף של תחילת היום. ואי אפשר לפרש יקדים לקום בבוקר, ונאמר שנשף מתפרש על הבוקר, שאם כן אין חידוש בדבר, אין בכך מעלה של דוד על שאר בני אדם. כך מסביר המהרש"א. שבה הגמרא לדון בפסוק חצות לילה עקום, ממנו התבאר שדוד ידע אי מתי הוא חצות הלילה. שואלת הגמרא, ודוד מיה וידע פלגד אל אליה אימת, וכי דוד המלך ידע מתי חצות הלילה? אשתא משה רבינו לא אבי ידע, הרי אפילו משה רבינו לא ידע את זמן חצות הלילה בדקדוק. דכתיב נאמר באזרה שאמר משה רבינו לפרעה לפני מכת בכורות, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. ויש להבין מהי כחצות, מדוע נקט משה בלשון הזו שמשמעו בערך בשעת חצות, מדוע לא אמר בחצות, דיינו בחצות בדיוק. אילי מה דאמר לקודש בריחו, כחצות. אם נאמר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה כחצות, לא ייתכן הדבר. שרי מיקה ספיקה כמי שמיה, וכי יש ספק לפני הקדוש ברוך הוא אי מתי חצות? אלא בהכרח דאמר לי בחצות. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בחצות אני יוצא בתוך מצרים. ואתה אי הוא, ובא משה רבינו ואמר כחצות, משום שמשה לא ידע אי מתי הוא זמן חצות בדיוק. ולא יכול היה להוכיח בזמן המכה שדבריו נכונים. על מה מספקה לי? מוכח מכך שאפילו משה רבינו מסופק היה בזמן חצות. ודוד אבי ידע? כיצד ייתכן אם כן שדוד ידע זאת? שהרי משה רבינו היה חכם מכל אדם והיה חכם אפילו יותר משלמה המלך. אז אם משה רבינו היה חכם מכל אדם ולא ידע מתי חצות, איך ידע זאת דוד שלא היה חכם כמותו? ושיבה הגמרא, אכן משה לא ידע זמן חצות אי מתי הוא, ואף על פי כן דוד ידע. משום דוד סימן האבלי. לדוד המלך היה סימן לדעת זאת. דאמר רב אחא בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידה, אמר בשמו של רבי שמעון החסיד, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, והנקבים שהיו בו פנו לצד צפון. וכיוון שהגיע זמן חצות הלילה, בא רוח צפונית ונושבת בו בכינור, והיה הכינור מנגן מאליו על ידי הרוח. וכשהיה דוד שומע את נגינת הכינור, מיד היה עומד ממיטתו ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. נמצא שהיה לו סימן על ידי הכינור לדעת מתי יהיה עת חצות. אם כן, לכאורה יש לתמוע, מדוע לא עשה משה רבינו גם את הסימן הזה עם הכינור כדי לדעת אם מתי זמן חצות? ואז יכול היה לומר במכת בכורות, בחצות. אומר הגרי של ישיב זצל, על פי המפואר במסכת יבמות דף עין ב', טעם הדבר שרוח צפונית נושבת בחצות הלילה, משום שזה עת רצון. ופירש שם רש"י, שמאחר וזמן זה היה עת רצון למכת בכורות, ממילא הוא עת רצון גם לרוח צפונית. משמע מכך, שקודם מכת בכורות לא הייתה נושבת רוח צפונית בחצות הלילה, וממילא לא היה יכול משה לעשות את הסימן בכינור כמו דוד. ממשיך רבי שמעון חסידה ומתאר את סדר יומו של דוד המלך. כיוון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו אצל דוד ואמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכין פרנסה. חכמי ישראל היו עוסקים בצורכי ציבור ודואגים לעניים, ועל כן הם שפנו לדוד המלך בענייני פרנסה עמו. ויערות דבש כותב שכוונתם הייתה שיפרנס דוד את העניים משלו. הוא מבאר זאת על פי המדרש באלקוט שמעוני על מגילת רות, שכאשר הרג דוד את גוליית הפלישתי, השליחו עליו בנות ישראל כסף וזהב והפרישם לצורך בניין בית המקדש. וכאשר היה רעב בארץ, ביקשו ממנו שייתן מהאוצרות הללו ולא הסכים. והשם כעס עליו על כך ואמר לו שבגלל זה לא יבנה את בית המקדש. וזו הייתה בקשתם שייתן לפרנסת עמו מאותו כסף וזהב. אמר להם דוד המלך, לכו והתפרנסו זה מזה, כלומר שהעשירים יפרנסו את העניים. אמרו לו חכמי ישראל לדוד בדרך משל, אין הקומץ מסביע את הארי, מזון מועט לא מסביע את הארי הרעב. וגם כאן אין פרנסה מועטת מספיקה לנו. וכמה ביורים נאמרו במשל הזה. רשי ביאר שקומץ הוא מלשון מלוא קומצו והכוונה לדבר מועט. ועוד הוא ביאר שקומץ הוא חגב בארמית, והכוונה שמחגב אחד לא יסבע הארי. מוסיף המעריץ חיות שדרך הארי לתפוס בפיו חגבים מעפים באוויר ולאוכלם. אבל אין זה מספיק להסביעו. ותוספות הראש בשם רבה יגאון מפרש שקומץ הוא חור, ודרך הארי לגור בחור. והכוונה היא שהחור שהארי נמצא בו אינו מסביעו אם לא ילך לחפש את תרפו. ועוד אמרו לו לדוד המלך משל נוסף, אין הבור מתמלא מחולייתו. העוקר חתיכת אפר מבור קרוי וחוזר ומשליחה לתוכו, אין הבור מתמלא בכך, אלא עליו להביא אפר ממקום אחר כדי למלא את הבור. וגם כאן, אם לא תכין לעניים מזון ממקום אחר, לא נוכל לפרנס אותם משל עצמנו. אמר להם דוד המלך לחכמי ישראל, לכו ופשטו ידיכם בגדוד, צאו וילחמו בגויים שסביבותיכם, ותתפרנסו מן הביזה והשלל. מיד היו יועצים באחיתופל, מתייעצים עם אחיתופל כיצד להילחם, ונמלכים בסנדרין, נוטלים רשות מהסנדרין לצאת למלחמה כדי שיתפללו עליהם, ושואלים באורים ותומים, האם יצליחו. הקדימו ליטול היצע מהחיתופל קודם שנמלכו בסנדרין ושאלו באורים ותומים, משום שהיו צריכים להכין את תכסיסי המלחמה זמן רב מקודם. לצורך כך היו זקוקים להצעתו. לעומת זאת, לא היו נמלכים בסנדרין ובאורים ותומים, אלא סמוך לצדם למלחמה, לפי שחששו שמה בינתיים יגרמו החטאים שלא יהיו ראויים לנצח ולא תועיל להם הצעתם. מביאה הגמרא מקור לדברי רבי שמעון חסידא אודות סדר היציאה למלחמה. אמר רב יוסף מהיקרא, מאיזה פסוק יש ללמוד שכך הוא סדר הדברים, שתחילה מתייעצים עם אחיתופל ואחר כך בסנדרין ואחר כך באורים ותומים? נאמר לגבי הממונים שמינה דוד המלך בספר דברי הימים א', פרק זך, פסוק למד א', ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע, ואביתר ושר צבא למלך יואב. מבאר רב יוסף, אחיתופל זה היועץ שמייעץ כיצד יילחם. וכן הוא אומר, כך נאמר בספר שמואל ב', פרק ט"ז, פסוק כ"ג, ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל בדבר האלוקים. והמקרא הזה נאמר לגבי המרד שמרד אבשלום בדוד אביו, שיעץ לו אחיתופל שיבוא על פילגשי דוד אביו כדי להראות לעם שלא יתפייס יותר עם אביו. לאחר מכן הוזכרה עצה נוספת שאמר לו שילחם בדוד אביו עוד באותו הלילה כשהוא עייף ויגע. ועצה זו הוכשלה בידי חושי הערכי שהיה נאמן לדוד שיעץ לאבשלום שלא לעשות כן. בניהו בן יהוידע זה סנדרין שהיה אב בית דין, ואביתר אלו אורים ותומים שהיה דוד שואל בהם על ידי אביתר הכהן הגדול. שכל ימי מלכותו של דוד היה שואל באורים ותומים על ידי אביתר עד מלחמת אבשלום, שאז שאל באורים ותומים על ידי אביתר ולא נענה. שאל על ידי צדוק ונענה ונסתלק אז אביתר מן הכהונה. וכן הוא אומר, כך אומר הפסוק שבניהו בן יהוידע, היינו סנהדרין שנאמר בספר שמואל ב' פרק כ' פסוק כ"ג, ובניהו בן יהוידע על הקרייטי ועל הפלייטי. קרייטי ופלייטי מפרש המצודה דוד על פי תרגום יונתן שהם היורים בקשת וקולי האבנים. והרד"ק מפרש שהם שתי משפחות מישראל שהיו נאמנות למלך ורואות פניו תמיד. כל זה לפי פשוטו של מקרא, אבל הגמרא דורשת באופן אחר כפי שיבואר בסמוך. אם כן, בניהו בן יהוידע היה קודם לאורים ותומים שנקראים קרייטי ופלייטי, מאחר ונתבהר שמתחילה היו נוטלים רשות מהסנדרין ורק לאחר מכן שואלים באורים ותומים. אם כן, בהכרח שבניהו בן יהוידע נזכר קודם הקרייטי והפלייטי, הוא ראש הסנדרין. ולמה נקרא שמם של האורים ותומים קרייטי ופלייטי? קרייטי משום שקורטים חותכים את דבריהם שאומרים דברים חתוכים וגמורים. פלייטי משום שמופלאים בדבריהם, דבריהם מופלאים ואינם מובנים אלא לבעלי רוח הקודש, שהיה צריך רוח הקודש כדי לצרף את האותיות. מסיים רב יוסף ואחר כך הוזכר בפסוק, שר צבא למלך יואב שהיה מוליך את אנשי המלחמה, שכן רק לאחר כל זה שנטלו עצה מהחיתופל, נמלכו בסנדרין ושאלו באורים ותומים יצאו למלחמה. הביאה הגמרא מקור למה שנאמר לילד דף ג' עמוד ב' שכינור היה מהוררו לדוד. אמר רב יצחק ברדה ואמרי לה, ויש אומרים שדבר זה אמר רב יצחק בריידי רבידי, מהי קרא, מאיזה פסוק יש ללמוד, שהיה דוד המלך מתעורר על ידי כינור? מן המקרא הזה שבספר תהילים נ"ז, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר. ויש לדרוש כך, אורה, התעורר כבודי ואל תתכבד בשינה עד שלוש שעות כשאר המלכים. אורה, ער אותי, אתה הנבל וכינור התלוי על מיטתי, העיר השחר, ועל ידי כן אני מאיר את השחר, כלומר, קם לפני השחר ואיני כשאר מלכים שהשחר קודם לקימתם ומעוררם. מביאה הגמרא תירוצים נוספים על הקושייה שהקשתה ליל בדף ג' עמוד ב', כיצד ייתכן שדוד המלך ידע מתי חצות, והרי אפילו משה רבינו לא ידע זאת. רבי זיירא אמר ליישבת הקושייה כך, משה לעולם אבי ידע. באמת משה רבינו ידע מתי חצות, ודוד נמי אבי ידע, וגם דוד ידע זאת. ואם תשאל, כיוון דוד אבי ידע מתי חצות, כינור למה לי, מדוע היה צריך לי כינור שינגן בחצות? יש ליישב זאת שהוא צריך לעשות, כן, להתעורי משנתי, כדי שהכינור יאיר אותו משעינתו. ואם תשאל, כיוון דמשה אבי ידע מתי חצות, למה לילה מי מרקה חצות? מדוע הוא צריך משה לומר שזמן מכת בכורות יהיה כחצות? הרי יכול היה לומר בחצות, כפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא. יש ליישב שמשה כסבר, משה חשש שמה יטעו הצטגנני פרו, חוזי הכוכבים שלו, וקודם שיגיע הזמן חצות יהיו סבורים שכבר הגיע הזמן, ולא הגיע המכה. ויאמרו משה בדי הוא כזבן, אדם הבודד דברים מליבו, ולפיכך אמר משה כחצות, שהוא לשון ספק. דאמר מר במסכת דרך ארץ זוטה, למד לשונך לומר איני יודע. אלא אם כן הדבר ברור בלי שום פיקפוק, אומר המאירי. שאם לא תהיה רגיל לומר כן, יש לך חשוש שמה תתבדה, ותוחזק בעיני הבריות לכזבן, מאחר ותאמר דברים שנראים כאינם נכונים. ותאחז ותהיה נתפס ונכשל בדבריך. ומאמר זה נאמר בענייני העולם, אבל בדברי תורה, נאמר במסכת קידושין דף למד, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד. ואומנם אפילו בדברי תורה לא יאמר שיודע דבר כדי להתפאר בכך, אלא מה שיודע יורה וילמד לתלמידים. כך תוספות שם במסכת קידושין דף למד עמוד א' דיבור המתחיל על. רבשי אמר תירוץ נוסף על הקושייה, אכן יודע היה משה אי מתי הוא זמן חצות הלילה. טעם הדבר שאמר כך חצות, משום דה בפלגה אורתא דתלי סרנגי 14, אבי קאי, בחצות הלילה שבין 13-14 בניסן, היה עומד משה. ואחי כאמר משה לישראל, אמר הקדוש ברוך הוא למחר כחצות הלילה כי העידנה, מחר בליל תדבב בניסן בזמן שהוא כמו עכשיו, דהיינו, בחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. דהיינו, שהאות כף של המילה כחצות היא כף הדמיון, כמו חצות הזה, ולא כף השיעור. דהיינו, שמשוער בחצות, כך מסביר המהרש"א. הגמרא מביאה מאמר נוסף בעניין שעת קימתו של דוד המלך וגודל חסידותו. נאמר בתהילים פיוו תפילה לדוד, שמרה נפשי כי חסיד אני. יש להבין על מה קרא לעצמו חסיד. מסביר המעריץ חיות שכוונת הגמרא לתמוע כיצד התפאר דוד במעשה וקרא לעצמו חסיד. לוי ורבי יצחק נחלקו בביאור הדבר. אחד אמר אחד מהם אמר כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. וכי לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב, מלכי העולם ישנים עד 3 שעות עד השעה השלישית שביום. ואני חצות לילה אקום להודות לך. מסביר המעריץ חיות שמשיבה הגמרא שדוד לא התכוון להתפאר בכך שחסידו, אלא שחשש שיפול בחטא ובגאווה משום שראה את מעלתו על פני שאר המלכים, ולכן ביקש מהשם שישמור נפשו שלא ייפול בחטא, ולא יחשוב שקיים כבר את כל המוטל עליו. ואידך, ואמן דאמר השני ביאר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב, יושבים אגודות אגודות, חבורות חבורות, ועוסקים בכבודם, שכל דיבורי המלכים הם בענייני המלוכה ובכבישת מדינות וכדומה. ואני ידיי מלוכלכות בדם, דם נידה שנשים מראות לי, כדי שאבדוק אם הוא מאמרות הטמאים או הטהורים. וכן ידיי מלוכלכות בשפיר, אור הולד, שעצמותיו ובגידיו ובשרו נצורים בתוכו, שמורים בתוכו, ובשיליה מין לבוש שהולד שוכב בתוכו. והיינו שהשיליה מסובבת את השפיר, אומר המאירי, שכאשר אישה מפילה שפיר ושיליה, מביאים אותם לפניי כדי שאבדוק אם האישה צריכה להישב ימי תומה וטהרה. וכפי שלמדנו והגינו בפרטי הדינים הללו, במסכת הקודמת, מסכת נידה שחתמה את השס, במחזור הקודם. וכל זאת אומר דוד המלך, אני עושה כדי לתאר אישה לבעלה. ואף שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, כאמור במסכת קידושין דף למד ב', מכל מקום עבור כבוד שמיים רשאי לעשות כן. כמבואר במסכת סוטה דף ממא', שזהו כבודו ותפארתו. מוסיף דוד המלך ואומר, ולא עוד, לא די לי בכך, אלא כל מה שאני עושה בכל הלכה שאני מורה, אני נמלח, אני מתייעץ במפיבושת רבי. מפיבושת היה אדם גדול וזקני דרום שהיו חכמים גדולים מכונים מפיבושת על שמו. כך רשי במסכת העירובין דף נון ג' עמוד ב'. ודוד המלך הוסיף זאת כדי שלא יאמרו שעדיין היה זה כבוד בשבילו מה שתהיה רישה לבעלה, בכך שקראו לו רבי, ועל פיו היו פוסקים את כל ההלכות. ולכן אמר שכל מה שהוא עושה הוא נמלח במפיבושת ומתבייש לעיני הכל, מסביר העץ יוסף. ממשיך דוד ואומר, וכך אני אומר לו, מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיארתי, יפה תימיתי, ולא בושתי. ומשום כך קרא על עצמו חסיד, שכן עיקר החסידות היא, שלא יתבייש מבני אדם כשעוסק בענייני שמיים. כך אומר הגר"א, ומביאה הגמרא מקור לדברים. אמר רבי יהושע בריידר אבידי, מהי קרא, מאיזה מקרא יש ללמוד שהיה דוד נוהג כך, ממה שנאמר בתהילים קופיוטט, ואדברה בעידותיך נגד מלכים ולא אבוש, דיברתי דברי תורה נגד נימוסי המלכים שעוסקים בכבודם, וכן הייתי נמלך במפיבושת רבי ולא נתביישתי בכך. הברייתא מבארת מדוע רבו של דוד נקרא מפיבושת, תנא שנינו בתוספתא, כל מקום שנאמר תנא בגמרא כוונה לתוספתא שבה יש דברים שנוספו על המשנה, ולכן זה לא כתוב בלשון תניא או תנו רבנן. אם כן, שנינו בתוספתא לא מפיבושת היה שמו האמיתי, אלא איש בושת שמו, המוזכר במקרא שהוא בנו של שאול המלך שמלך על ישראל לאחר פטירת אביו, בשעה שדוד מלך רק על שבט יהודה כמתואר בספר שמואל ב' פרק ב', תוספות במסכת יבמות בדף ע"ט עמוד א', דיבור המתחיל הרמוני אומר שאין לגרוס כאן איש בושת שמו, משום שלא מצינו בשום מקום שאיש בושת בן שאול נקרא מפיבושת, אלא הגרסה הנכונה היא לא מפיבושת שמו, אלא איש בעל שמו, והכוונה למפיבושת בנו של שאול מפילגשו רצפה בתיה, שנקרא בספר דברי הימים איש בעל או אש בעל. אם כן, אומרת הגמרא, ולמה נקרא שמו מפיבושת? משום שהיה מבייש את פני דוד בהלכה, כלומר השם מפיבושת הוא נוטריקון של התיבות מפי בושת, שכן דברי הלכה יוצאים מפיו היו גורמים בושה לדוד שהיה מעמידו על טעותו. ומה שנאמר בגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ג' עמוד ב', שהלכה כדוד בכל מקום, הכוונה שמעולם לא פסק שלא כדין, שכן אם נזדמן שסבר שלא כהלכה העמידו מפיבושת על טעותו. מוסיפה הברייתא, לפיכך בזכות שהיה מקטין את עצמו זכה דוד ויצא ממנו בנו כלאב, שהיה גדול בתורה וכדלהלן. ומבארת הגמרא מדוע נתקנה בשם כלאב, ואמר רבי יוחנן לא כלאב היה שמו האמיתי אלא דניאל שמו. ולמה נקרא שמו כלאב? מפני שהיה מחלים היה מבייש את פני מפיבושת בהלכה, כלומר השם כלאב הוא נוטריקון של התיבות כל אב, שהיה מחלים אב, וכינו הוא כך משום שהיה מחלים את פני מפיבושת שהיה אב בהוראות. ועליו על כלאב אמר שלמה המלך בחוכמתו בספר משלי פרק חף ג' פסוק תדוו, בני אם חכם ליבך ישמח ליבי גם אני. כלומר, שלמה אמר את המקרא הזה כאילו משמו של דוד, שאומר על בנו כלאב, בני, אם החכמת כל כך עד שבידך להחלים את מפיבושת, אשמח גם אני שזכיתי לכך בעבור ההחלמה שהוא החלים אותי. כך מפרש המהרש"א. ואילו הבן יהוידע כותב שבעצם דוד המלך עצמו אמר את המקרא הזה על כלאב בנו, ושלמה ידע זאת ברוח הקודש וכתב כך בספרו משלי. ממשיכה הגמרא ואומרת ואומר, ועוד אמר שלמה שם בספר משלי פרק זך פסוק י"א על כלאב, חכם בני, ושמח ליבי ואשיב החורפי דבר, התחכם בני ועל ידך אוכל להשיב דברים למי שחירף אותי. אומר הבן יהוידע שבאותן ההלכות שהחלים מפיבושת את דוד ואמר לו שטעה בא כלאב אחר כך והראה שדוד אביו צדק, ועל ידי כך החלים את מפיבושת, ולכן אמר דוד שעל ידי כך ישמח ליבו ואין שמחתו על שהחלים כלאב את מפיבושת, אלא משום שהתברר על ידו שהוראותיו של דוד היו נכונות. דנה הגמרא במה שדוד קרא לעצמו חסיד, מקשמה הגמרא ודוד מקרי לנפשי חסיד וכי קרא לעצמו חסיד, כמו שמתבאר מהפסוק שמרה נפשי כחסיד אני, והכתיב הרי כתוב שדוד אמר לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, כלומר אם לא שהאמנתי שאזכה לראות בטוב השם בעולם הבא הייתי נכשל בכפירה בהשגחה ובשכר ועונש בירותי שעל אף צדקותיי אני סובל בעולם הזה. והנה על המילה לולי יש נקודות שתפקידן למעט ממשמעות הכתוב. ותנה נאמר בברית המשמי דה רבי יוסי, משמו של רבי יוסי, למה נקוד על לולי? מדוע יש נקודות על המילה לולי כדי לומר שלא היה דבר ברור לו שיזכה לראות בטובת השם בעולם הבא? וכך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא לעולם הבא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם עם לב. ומאחר והיה דוד מסופק אם יש לו חלק עם הצדיקים, כיצד ייתכן שקרא לעצמו חסיד? שהרי חסיד עדיף מצדיק, ואם אינו יודע אם הוא צדיק, כל שכן שאינו יודע אם הוא חסיד. ותרצת הגמרא שאכן ידע דוד שהוא חסיד, ואף על פי כן הסתפק אם יהיה לו חלק עם הצדיקים, משום שחשש שמא יחטא ויגרום לו החטא שלא יזכה לראות בטוב השם. ובחפץ השם הוא בייר שיודע היה דוד שאין בידו זדונות, אלא שחשש שמא יש בידו חטא שחטא בשוגג ואינו יודע על כך. מוסיפה הגמרא תירוץ זהו כדי רבי יעקב ברידי, כפי שתירץ רבי יעקב ברידי קושייה אחרת. דרבי יעקב ברידי רמי הקשה סתירה בין הכתובים. כתיב נאמר בתורה בספר בראשית פרק כוח פסוק תדוו, שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו בחלום כשהיה בדרכו לבית לבן, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תהילך. והקדוש ברוך הוא אומר לו זאת כי הוא היה ירא מעשיו ומלבן. וכתיב ונאמר שם בספר בראשית פרק למד ב' פסוק ח' בחזרתו מבית לבן קודם שנפגש עם עשיו, והירא יעקב מאוד, ולכאורה יש לתמוע מדוע פחד יעקב מעשיו, הרי הובטחה לו שמירה בכל אשר ילך. תרץ על כך רב יעקב ברידי שיעקב אמר לעצמו שמה לאחר ההבטחה חטאתי ויגרום לי החטא שההבטחה לא תתקיים, ולפיכך חשש מעשיו. למרות שמפורש במסרת כתובות דף קוף י' שיודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה, היינו לעניין כך שידע שאין בידו זדונות, אבל מכל מקום חשש שמה יש בידו שגגות, הוא לא יודע עליהם. המערשה תמה, כיצד ייתכן שיגרום החטא שלא תתקיים ההבטחה, והרי שנינו במסכת שבת דף נון ה' מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא, וחזר בה לרעה, תרץ המערשה שאכן אין החטא גורם לבטל את ההבטחה, אבל באופן שכבר נתמעטו זכויותיו של אותו אדם אחמת ריבוי החסדים והטובות שעשה עמו הקדוש ברוך הוא, אז יש לה חשוש. מביאה הגמרא ברייתא במתבאר גם כן עניין זה. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא נאמר בשירת הים בספר שמות פרק ט"ו פסוק ט"ז, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זוקניתא. דורשת הברייתא את כפילות הלשון כך. עד יעבור עמך השם, זו ביאה ראשונה שבאו ישראל לארץ בימי יהושע. היה זה בשנת בית אלפים תפ"ח לבריאת העולם. עד יעבור עם זוקניתא, זו ביאה שנייה כשחזרו מגלות בבל בימי עזרא. והיה זה בשנת ג' אלפים תפ"ח לבריאת העולם. כך בשפתי חכמים. מכאן אמרו חכמים, ראויים היו ישראל להיעשות להם נס, שיעשה להם נס, כשעלו לארץ בימי עזרא. דהיינו שיעלו ביד רמה, בעל כורחם של מלכי פרס, ולא יהיו משועבדים למלכות כלל. כדרך שנעשה להם נס ועלו ביד רמה בימי יהושע בן נון. שהרי בפסוק הזה הוקשו ושבו שתי עליות יחד. אלא שגרם אחת, גרמו אבונותיהם בימי בית ראשון, ולא עלו אלא בהסכמת כורש וכל ימי מלכי פרס, כורש, אחשוורוש ודריווש האחרון, היו משועבדים להם. אומרת הגמרא בדף ד' עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. שנינו במשנה שפתחה את המסכת שלדעת רבי אליעזר ניתן לקרוא קריאת שמה של ערבית עד סוף השמורה הראשונה. והחכמים אומרים שזמן קריאת שמה הוא עד חצות הלילה. ואילו רבן גמליאל סובר שזמנה עד עלות השחר. דנה הגמרא בביאור טעמם של חכמים. שואלת הגמרא חכמים כמן סבירה להו, כדעת מי הם סוברים בפירוש דברי התורה שצריך לקרוא קריאת שמה של ערבית בשוכבך. איקר רבי אליעזר סבירה להו, אם הם סוברים כמו רבי אליעזר שבשוכבך פירושו בזמן שבני אדם הולכים לשכב, לאמרו כרבי אליעזר, שיאמרו כמו רבי אליעזר שזמן קריאת שמה הוא רק עד סוף השמורה הראשונה, שהרי ודאי כל מי שדעתו לישון הולך לשכב בתוך זמן זה. ואיקר רבן גמליאל סבירה להו, אם חכמים סוברים כרבן גמליאל שבשוכבך פירושו כל זמן שבני אדם שוכבים והיינו כל הלילה, לאמרו שיאמרו כרבן גמליאל שאפשר לקרוא קריאת שמה עד שיעלה עמוד השחר. ולכאורה יש לתמוע על שאלת הגמרא, הרי במשנתנו מובאים דברי רבן גמליאל שפעירי שחכמים מודים שמן התורה זמן קריאת שמה הוא במשך כל הלילה, ומה שאמרו לקוראה קודם חצות זה כדי להרחיק את האדם מן העבירה. וצריך לומר שהמקשה סבר לדייק מדברי רבי שסידר את המשנה וסתם כדברי חכמים, שהבין בדעת חכמים שגם מן התורה זמנה הוא רק עד חצות, ולא כסברת רבן גמליאל בדבריהם שמותר לקרוא עד עלות השחר. משיבה הגמרא לעולם חכמים כרבן גמליאל סבירה להו. הם סוברים כרבן גמליאל במשמעות הכתוב ובשוכבך, ומן התורה אכן אפשר לקרוא את שמע עד עלות השחר. ועד הקאמרי עד חצות, ומה שאמרו שזמנה רק עד חצות, הוא סייג שעשו חכמים כדי להרחיק את האדם מן העבירה, שמה יסמוך על כך שיש לו שהות לקרוא כל הלילה, ובתוך כך יעלה עמוד השחר ויפסיד את זמן הקריאה. ומביאה הגמרא ברייתא בה מבואר העניין הזה, כדתניא, כפי ששנינו בברייתא באבות דרבי נתן, חכמים שציוו לקרוא קריאת שמע קודם חצות, עשו בכך סייג גדר לדבריהם, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, ואומר לעצמו, הולך לביתי ואוכל כמעה, אוכל קצת, ואשתה כמעה, ואישן כמעה, ואחר כך יקרא קריאת שמע ואתפלל. ומתוך שהוא עושה כן חוטפתו שינה, ונמצא שהוא ישן כל הלילה ומפסיד קריאת שמע ותפילה, שכן אכילה ושתיית יין מביאים לשינה. וכוונת הברייתא שאפילו אם יאמר אוכל ואשתה רק מעט, ומתוך כך לא אבוא לשינה, ואף אם ירדם שינתי תהיה מועטת מכל מקום, אין לו לבטוח בעצמו בזה, כי סופו שימשך להרבות במאכל ובמשתה, ואז ממילא אישן שינה מרובה, כך מסביר הבן יהוידע. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל מאחר ואמרו חכמים שיש לקרוא קריאת שמע קודם חצות, נמצא שכאשר אדם בא מן השדה בערב, מיד הוא נכנס לבית הכנסת, שמתוך שזמן קריאתה מוקדם, הוא נמנע מלהילך לביתו לאכול ולישון מעט קודם הקריאה, שמה על ידי כך יעבור זמן חצות. אם רגיל לקרות בתורה שבכתב קורא, ואם רגיל לשנות משניות, שונה, כדי שיעמוד לתפילה מתוך דברי תורה. ואילו הריטב"א אומר, שמשום מצוות תלמוד תורה תקנו לומר פסוקים ומשניות קודם התפילה, כגון פסוקי דזמרה, ואיזו מקומן, כמבואר במסכת מנחות דף צדיתי תמוד ב'. הלומד פרק אחד בבוקר ופרק אחד בערב, מקיים את הציווי לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. ממשיכה הברייתא ואומרת וקורא קריאת שמע ומתפלל, ולאחר מכן הולך לביתו ואוכל פיתו ומברך ברכת המזון. וכל העובר על דברי חכמים אלו וקורא קריאת שמע אחר חצאות חייב מיתה בידי שמיים, שנאמר בקהלת פרק י' פסוק ח', ופורץ גדר ישכנו נחש. ונקת הכתוב לשון ישכנו נחש משום שהזכיר בתחילה לשון פריצת גדר, ודרך הנחשים לגור בחורי כותלי בתים פרוצים. שואל רבינו יונה בשערי תשובה, מדוע עובר על דברי חכמים חייב מיתה יותר מהעובר על מצוות עשה או לא תעשה מן התורה? וביאר שהעובר על דברי חכמים עושה כן בדרך כלל מחמת זלזול בדבריהם, ולא מחמת שיצרו תוקפו, והוא כפורק עול חכמים מעליו, ודומה לזקן ממרה שחייב מיתה. עוד הוא ביאר, שמתוך שאין החטא חמור בעיניו, הוא רחוק מלחזור בתשובה, ושונה בחטאו פעמים רבות, וחטא קל הנשנה פעמים רבות עונשו גדול, מחטא חמור שנכשלים בו פעם אחת בלבד. שואלת הגמרא, מה ישנה בכל דוכתא דלא קטני חייב מיתה, ומה ישנה אחת דקטני חייב מיתה? במה שונה הדבר מכל מקומות שנאמרו בו גזירות חכמים, שלא שנינו שעובר עליהם חייב מיתה, ואילו כאן שנינו שעובר על דבריהם חייב מיתה? כלומר, אמת הדבר שבכל מקום העובר על דברי חכמים חייב מיתה, אבל לא הוצרכו להזכיר זאת, כיוון שהוא דבר ידוע, ואם כן מדוע הוא הזכירו התנא כאן? מתרצת הגמרא שני תירוצים. היבא את אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, שטעם הדבר שהוצרכה ברייתא להזהיר כאן יותר מבשאר מקומות, משום דאיקא יש אונס שינה. כלומר, יש לחשוש שמא מחמת עייפותו, יאנס ויישן קודם קריאת שמע ויעבור על דברי חכמים שאמרו לקרוא קודם חצות. ויש שיטה הסוברת שהסייג שעשו חכמים הוא שלא יאכל ויישן קודם קריאת שמע, אז מתפרשים דברי הגמרא כך. אנחנו חוששים שמחמת עייפותו יישן מעט, ויעבור על דברי חכמים שאסרו לישון קודם קריאת שמע. לכך הוצרכו כאן להזירו יותר. כלומר, אף שדבר ידוע הוא שהעובר על דברי חכמים חייב מיתה, מכל מקום הוצרכו להזכיר זאת כאן בפירוש כדי שיתפעל האדם ביותר. היבא את אימא אם תרצה תוכל ליישב באופן אחר, שחיוב המיתה נאמר על המבטל תפילת ערבית. דהיינו, על מה ששנינו בברייתא הוא מתפלל. וכוונת הברייתא בזה להפוק ממאן דאמר תפילת ערבית רשות. להוציא ממאן דאמר לכמן בדף זך עמוד ב' שתפילת ערבית היא רשות. ואין הכוונה שהיא רשות גמורה, אלא שאם יש לפניו מצווה אחרת עוברת, נדחית תפילת ערבית מפניה, אבל אין לבטל תפילת ערבית ללא סיבה. כך אומרים תוספות לכמן בדף חבב עמוד א' דיבור המתחיל טעה. כמה שמלן דחובה. משמיעה לנו הברייתא שתפילת ערבית היא חובה, והמבטלה חייב מיתה. כלומר, אפילו אם קרה כבר קריאת שמע קודם אכילתו, מכל מקום אם יבטל תפילת ערבית, הרי זה חייב מיתה על ביטולה, מאחר וכבעו החובה. כך אומר הפני יהושע. דנה הגמרא, האם גם בערבית יש לסמוך גאולה לתפילה? אמר מר שנינו לאל בברייתא, קורא קריאת שמע ומתפלל. אומרת הגמרא, מסייע לי, ברייתא זו בא מתבאר שגם בערבית יש לקרוא קריאת שמע תחילה ורק לאחר מכן להתפלל. מסייעת לו לרבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך ברכת גאולה, גאל ישראל של ערבית לתפילה, לתפילת 18 של ערבית. שואל הערוך לנר, מה המעלה המיוחדת שיש לבן העולם הבא? והרי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כאמור במסכת סנהדרין דף צדי. הוא מתרץ שחלק לעולם הבא לא יושג לאדם, אלא אחר שיעבור צירופים רבים מכל סיגי היצר הרע וחטאי העולם הזה. אבל מי שהוא בן העולם הבא, נוחל את העולם הבא בקלות מיד עם יציאתו מזה העולם. אילו הבן יהוידע בשם הארי כותב, שזה שיש לו רק חלק לעולם הבא, אינו יכול לעלות לשם לבדו, וצריך להצטרף לצדיקים אחרים, אבל בן העולם הבא אינו צריך להצטרף לאחרים. ואומר רשי שכל שכן שבשחרית יש לסמוך גאולה לתפילה, שהרי עיקר גאולת מצרים הייתה בשחרית. כנאמר, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל. ותלמידי רבינו יונה כותבים, שכוונת רבי יוחנן להשמיענו שגם לדעת הסובר תפילת ערבית רשות, כאמור לכמן בדף זך עמוד ב', יש לסמוך בגאולה לתפילה, וכל שכן שיש לסמוך בתפילת שחרית שהיא חובה לדעת הכל. עוד אומר רשי על פי התלמוד הירושלמי, שעניין זה של סמיכת גאולה לתפילה, רמז על כך דוד המלך בספר תהילים, שנאמר השם צורי וגואלי, שפסוק זה עוסק בגאולה, ומיד לאחר מכן נאמר, בפרק שאחרי זה יענך השם ביום צרה, והיינו שיענה לך בתפילה. ובתלמוד הירושלמי משלו משל, אוהבו של מלך שדפק על פתחו של מלך, וכאשר פתח המלך את הדלת לדעת מה הוא מבקש, ראה שאוהבו מתרחק משם, וממילא גם המלך התרחק. והנמשל הוא שאדם מרצה את הקדוש ברוך הוא על ידי התשבחות של יציאת מצרים, שבברכת גאל ישראל, ובכך מקרב את הקדוש ברוך הוא אליו, ובעודו קרוב אליו צריך להתפלל ולבקש צרכיו. מביאה הגמרא דעת החולק על רבי יוחנן, ורבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנום. חכמים תקנו את כל תפילות היום בין קריאת שמע של שחרית לקריאת שמע של ערבית. ראינו שבשחרית יש לקרוא קריאת שמע תחילה ואחר כך להתפלל, אבל בערבית יש להתפלל תחילה ואחר כך לקרוא קריאת שמע. ונמצא לשיטתו שדין סמיכת גאולה לתפילה נאמר רק בשחרית ולא בערבית. ותוספות בדיבור המתחיל דאמר רבי יוחנן אומרים שההלכה כרבי יוחנן, שיש לסמוך גאולה לתפילה גם בערבית, שהרי הברייתא מסייעת לו, ולפיכך צריך להיזהר שלא לדבר בערבית בין ברכת גאולה לתפילת העמידה. ותוספות מביאים את דעת רב עמרם גאון, שהטעם שאנחנו אומרים קדיש בערבית בין גאולה לתפילה כדי ללמד שלא צריך לסמוך בערבית גאולה לתפילה, משום שתפילת ערבית רשות. אבל מסקנת התוספות אינה כדבריו, אלא שאף עם תפילת ערבית רשות יש לסמוך גאולה לתפילה. מבררת הגמרא את סברות מחלוקתם. במאי קמי פליגי במה נחלקו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, היא באה איתם הקרא אם תרצה תאמר שנחלקו בדרשת הכתוב, והיא באה איתם הסברה ואם תרצה תאמר שנחלקו בסברה. ומבארת הגמרא את שני האופנים, היא באה איתם שנחלקו בסברה דרבי יוחנן סבר, גאולה מאורתה נמי אבי. גאולת ישראל ממצרים התחילה כבר מהערב, שכבר בלילה נתנו להם המצרים רשות לצאת. אלא שגאולה מעלייתה לא אביה אלא הצפרה, גאולה מעולה ושלימה לא הייתה עד הבוקר, שאז יצאו בפועל. כמבואר בגמרא לקמן, בדף ת' עמוד א', הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים לא נגלו אלא בערב. שנאמר, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה, וכשיצאו לא יצאו אלא ביום. ומאחר והתחילה הגאולה מהערב, לפיכך יש לסמוך גאולה לתפילה גם בערבית. רבי יהושע בן לוי סבר, כיוון דלא אביה אלא מצפרה, לא אביה גאולה מעלייתה. מאחר ועיקר הגאולה לא הייתה בלילה אלא ביום, על כן אין גאולת הלילה חשובה להצריך להסמיך לה את התפילה. היא באה איתם הקרא אם תרצה תאמר שנחלקו בדרשת הכתוב. ושניהם מקרא אחד דרשו. הם דרשו פסוק אחד, הכתיב נאמר במצוות קריאת שמע, ספר דברים פרק ו' פסוק ז', בשוכבך ובקומך. ובכך נחלקו, רבי יוחנן סבר בפסוק זה מקיש, משווה הכתוב, שכיבה לקימה. מה קימה? כשם שבזמן הקימה בשחרית הכל מודים שהסדר הוא קודם קריאת שמע ואחר כך תפילה כדי לסמוך גאולה לתפילה. אף בזמן שכיבה בערבית נמי גם כן הסדר הוא קריאת שמע ואחר כך תפילה, דהיינו שיש לסמוך גאולה לתפילה גם בערבית. אילו רבי יהושע בן לוי סבר שיש לדרוש כך, מקיש הכתוב שכיבה לקימה. מה קימה? כשם שבזמן הקימה קריאת שמע נקראת סמוך לזמן שאדם שוכב במיטתו, דהיינו שנאמרת קודם תפילת 18 ונמצא שאין התפילה מפסיקה בין השכיבה לקריאה, אף בזמן שכיבה נמי גם כן צריך שתהיה קריאת שמע נאמרת סמוך למיטתו, והיינו לאחר התפילה שלא תפסיק התפילה בין הקריאה לשכיבה. וטעם הדבר שלא דרש רבי יוחנן את ההיקש כמו רבי יהושע בן לוי, לעניין כך שתהיה קריאת שמע סמוכה למיטתו, מאחר שיש בני אדם שמלאכתם בלילה וישנים ביום, והם אינם סומכים קריאת שמע למיטתם בשחרית, ולכן העדיף להקיש לעניין כך שקריאת שמע קודמת לתפילה, שזה דבר השייך בכל בני אדם ובכל זמן. וטעם הדבר שרבי יהושע בן לוי לא דרש כרבי יוחנן, משום שסבר שמכך שכתבה התורה לגבי קריאת שמע לשון שכיבה וקימה, ולא לשון יום ולילה, משמע שהקפידה לסמוך קריאת שמע למיטה. אלו הם דברי הבן יהוידע. מקשה הגמרא על רבי יוחנן. מיתי ויקשה מר בריידר אבינה. מר בנו של רבינה יקשה, שנינו במשנה לקמן בדף י' עמוד א'. בערב מברך הקורא את שמה שתיים לפניה, שתי ברכות לפני קריאת שמה שהם מעריב ערבים ואהבת עולם, ושתיים לאחריה והם גאל ישראל והשכיבנו. והיא אמרת באי לסמוך, ואם תאמר שצריך לסמוך את ברכת גאל ישראל לתפילת 18 גם בערבית, אם כן יש לתמוע, לא כסמך הרי אינו סומך גאולה לתפילה, דאבי למימר השכיבנו, שהרי עליו לומר ביניהם ברכת השכיבנו ובהכרח שבערבית, אין צריך לסמוך גאולה לתפילה, וכדברי רבי יהושע בן לוי. ותרץ את הגמרא, אמרי הישיבו בני הישיבה, כיוון דתקינו רבנן השכיבנו, כיוון שתקנו חכמים לומר את ברכת השכיבנו, כגאולה אריכתא דמיא, הרי זה כגאולה ארוכה. כלומר, ברכת השכיבנו נידונת כהמשך לברכת גאל ישראל, וממילא אינה מפסיקה בין גאולה לתפילה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל דאמר רבי יוחנן, שאף מה שנהגו לומר יראו עינינו ופסוקים לאחר השכיבנו, כפי שנוהגים היום לומר בחוץ לארץ, זה אינו נידון כהפסק בין גאולה לתפילה, ומאותה טעם שנתבהר בגמרא, שכיוון שתקנו חכמים לומר אותם, הרי הם כהמשך ברכת גאולה. ולמה השכיבנו נידונת כהמשך לברכת גאל ישראל? אומר המאירי שהרי הוזכרו בברכה ענייני גאולה מן המזיקים. ותלמידי רבינו יונה ביארו, שבשעה שעבר השם לנגוף את מצרים, פחדו ישראל והתפללו להשם שיקיים את דברו ולא ייתן למשחית לבוא אל בתיהם, שדרך הצדיקים שיראים תמיד שמה יגרום החטא. כנגד אותה תפילה תקנו לומר ברכת השכיבנו שיצילנו השם מכל רע, וישמור עלינו בצייתנו ובבואנו, וכיוון שתקנו לאומרה כנגד מה שהיה בשעת הגאולה, הרי כהמשך ברכת הגאולה. מוכיחה הגמרא כמו התירוץ הזה, די לא תימא אחי, שאם לא תאמר כן, יש לתמוע גם לגבי תפילת שחרית. איכי מצי סמיך, כיצד יכול אדם לסמוך בגאולה לתפילה? והווה הרי אמר רבי יוחנן בתחילה לפני התפילה, אומר המתפלל השם, שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ולבסוף, לאחר התפילה, הוא אומר, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. ונציין שהמשנה ברורה בסימן קב"ב, סעיף קטן ח', כותב בשם סדר היום, שאמירת יהיו לרצון הוא מסוגל לכמה עניינים. תחילתו יוד וסופו יוד, ותיבותיו יוד. ויש בו יוד יודין, ויש בו ממבט אותיות, וסודו סוד גדול. ולכן צריך לומרו בנחת ולכוון, ומועיל הרבה לקבל תפילתו, ולא ישוב ריקם. זה אודות תפילת יהיו לרצון שבסיום ה-18. אם כן, שאלת הגמרא, כיוון שהוא מפסיק בין ברכת גאל ישראל לתפילה בפסוק, השם שפתי תפתח, נמצא שאינו סומך גאולה לתפילה, אלא בהכרח צריך לומר, הטעם שם בשחרית, כיוון תתקינו רבנן למימר, כיוון שתקנו חכמים, לומר לפני התפילה את הפסוק, השם שפתי תפתח, כתפילה אריכתא דמיא, הרי זה כתפילה ארוכה, דהיינו שפסוק זה נידון כתחילת התפילה, לפי שפסוק זה נתקן על עניין התפילה, ולפיכך אינו מפסיק בין גאולה לתפילה. חנמי, גם כאן לגבי תפילת ערבית, כיוון תתקינו רבנן למימר השכיבנו, כגאולה אריכתא דמיא, כגאולה ארוכה היא דומה, ונמצא שסומך גאולה לתפילה. מביאה הגמרא עניין נוסף שמקיימו בין העולם הבא. אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, ובין יעקב הגרסאי, אמר רבי אלעזר בר אבינה. כל האומר את המזמור בתהילים קמ"ה, תהילה לדוד בכל יום 3 פעמים, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. 3 פעמים כנגד 3 תפילות. ומאחר ומעלת אמירתו גדולה כל כך, תקנו חכמים להזכירה בתפילות ג' פעמים ביום. והטעם שתקנו לאומרו פעמיים בשחרית ופעם אחת במנחה, ולא תקנו לומר פעם אחת בערבית, משום שיש האומרים שתפילת ערבית רשות, וכשיש צורך מבטלים אותה. ואם נתקן לומר מזמור זה בערבית, יש לחוש שיבטל את אמירתו. וראה את הגמר מה היא טעמה, מהו טעם הדבר שמזמור זה חשוב כל כך, עד שהאומרו מובטח שהוא בין העולם הבא. הילי מה אם נאמר שמעלתו הוא משום דעתיה באלף בית, דהיינו שהפסוק הראשון מתחיל באות אלף, והפסוק שאחריו בבית וכן הלאה, אז נמצא שהוא מסדר את שבחו של הקדוש ברוך הוא בכל האותיות? אם כן, יש להקשות. נימה, שיומר את המזמור, אשרי תמימי דרך בתהילים קופיות ת. דעתיה בתימניה אפין, שבא בו סדר זה בשמונה פנים. דהיינו שיש בו 8 פסוקים המתחילים באות א', ולאחר מכן 8 פסוקים המתחילים באות ב', וכן הלאה. אמר שם מסביר את העניין של ה8 פעמים, זה בגלל שלכל אות יש 8 אפשרויות של ניקוד, שעל פיהם משתנית קריאתה. אם כן, יש להקשות, שאומר את המזמור אשרי תמימי דרך, אלא שמה נאמר שמעלת המזמור תהילה לדוד הוא משום דעית בי, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. יש בו את הפסוק הזה. על פי פירושו של המצודת דוד, אתה פותח את ידך ומשביע לכל חי לפי רצונו ותאוותו, והמלבי מפרש שרצון היינו את רצון שגורם את פתיחת הידיים ונתינת רוב טוב וסביעה לאדם, שהוא שבח גדול שהקדוש ברוך הוא מכין מזון לכל בריאה, מקרני רמי ועד ביצי חינים. אבל גם על זה יש להקשות, נעימה שיומר את המזמור שנקרא הלל הגדול בתהילים קמ"ו, המונה 26 עניינים שיש להודות לבורא על רוב חסדיו. והמזמור הזה נקרא הלל הגדול, משום שנאמר בו דבר גדול שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריאה. כך הגמרא במסכת פסחים דף קי"ח עמוד א'. אם כן, במזמור הזה, גם בו יש שבח, דכתיב בי, נאמר במזמור הזה, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. ויש עדיפות לפסוק הזה, משום שמפורש בו יותר עניין נתינת המזון לכל חי. ועוד שכל המזמור נסדר על השגחתו של הקדוש ברוך הוא שזן את כל העולם בחסדו. מסיקה הגמרא אל המעלת מזמור תהילה לדוד, משום דעית ביתרתי, יש בו את 2 המעלות, גם נסדר לפי א' ב', ויש בו שבח הכנת מזון לכל חי. אומר המערשה, יש שייכות בין שני הדברים, שכן התורה שניתנה בכ"ב אותיות היא מזון הנפש, ולא הלחם הוא מזון הגוף. והגרא הוסיף, שאדם זוכה לעולם הבא על ידי שהוא עובד את השם ביצר הטוב וביצר הרע, דהיינו בנשמתו ובגופו. ובמזמור זה, יש דברים אודות מזון הנשמה והגוף. ומסבירה הגמרא מדוע חסר במזמור הזה פסוק המתחיל באות נון. אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר פסוק הפותח באות נון באשרי? מפני שיש בה באות נון מפלתן של שונאי ישראל, הכוונה לישראל עצמם בלשון סגי נהור. דכתיב בספר עמוס פרק ה' פסוק ב', נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. ופסוק זה פותח באות נון. אומר רבני יהוידע, למרות שהמקרא הזה נאמר על ידי עמוס שחי שנים רבות לאחר דוד, מכל מקום כל הנבואות ניתנו מסיני וידעם דוד ברוח הקודש. שואל הרשב"א, הרי יש כמה מקראות במגילת איכה שנאמרה בהם מפלתן של ישראל עם האות נון, ומדוע הקפידו דווקא על הפסוק הזה באשרי יושבי ביתך? ומשיב שכל שאר הפרעוניות הם לטובה, שעל ידן מתכפרים חטאי ישראל ומתקיימים, אבל בפסוק הזה נאמרה מפלה שאין בה תקומה. שהנביא עמוס מתנבא על עשרת השבטים שמשעה שיגלו בימי הושע בן אלה לא יעמוד עוד מלך מהם, ולכן הקפידו על כך. אומרת הגמרא במערב המתרצה לאחי, בארץ ישראל היו מיישבים ומבארים את הפסוק הזה לטובה, וכך ביירו, נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום, קומי בתולת ישראל. חוזרת הגמרא לדברי רבי יוחנן, אמר רב נחמן בר יצחק אפילו אחי, אף על פי שדילג דוד על האות נון משום הנפילה שבה ולא רצה לרומזה, חזר דוד מיד לאחר מכן וסמכן ברוח הקודש, כתב ברוח הקודש רמז לסמיכת הנפילה של ישראל, שנאמר בפסוק שלאחר מקומה החסר של האות נון, סומך השם לכל הנופלים. מביאה הגמרא מאמרה נוספת של רבי אלעזר בר אבינה. אמר רבי אלעזר בר אבינה, גדול מה שנאמר במיכאל, גדול מה שנאמר על המלאך מיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל. דילו במיכאל, כתיב נאמר בנבואת ישעיה פרק ו' פסוק ו', ויעף אליי אחד מן השרפים, והוא מיכאל, כפי שתוכיח הגמרא. ומשמע מהמילה ויעף, שהוא עושה שליחותו בפריחה במעוף אחד, ואינו צריך לנוח בינתיים. ואילו לגבי גבריאל כתיב בספר דניאל פרק ט' פסוק כ"א, לאחר שהתוודה על חטאי ישראל והתפלל על בניין המקדש ועל ירושלים, עוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון, בתחילה מואף ביאף נוגע אליי כעת מנחת ערב. וביאור הדברים תוך כדי תפילתי אומר דניאל, אני רואה את המלאך גבריאל שראיתי לפני כן בנבואה, אף אליי בפריחה ובטיסה והגיע אליי בזמן הקרבת מנחת הערב, דיינו תמיד של בין הארבעים. מהכפילות מואף ביאף יש ללמוד שגבריאל עושה שליחותו בשתי פריחות. אומר המהרש"א, מיכאל ממונה על הרחמים וגבריאל ממונה על הדין. וכיוון שרחמי שמיים מרובים, ניתן כוח למיכאל לעשות שליחותו בפריחה אחת, ולגבריאל לא ניתן כוח לעשות שליחותו, אלא בשתי פריחות. אולי בינתיים ינחם השם. מוריי ורבותיי, אחי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אמר משה לפרעה קח חצות הלילה ולא בא חצות הלילה? שאלה שנייה, מה ההבדלים בין דוד המלך לשאר מלכי אומות העולם? שאלה שלישית, מדוע קראו לאיש בושת מפי בושת? ומדוע קראו לדניאל כלב? שאלה רביעית, מדוע לגבי זמן קריאת שמע הזהירה הברייתא, כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה? שאלה חמישית, לסוברים שערבית רשות, האם מותר להפסיק בין גאולה לתפילה ואיך אומרים בחוץ לארץ? פסוקים אחר השכיבנו, התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, מה זוכה מי שאומר תהילה לדוד ג' פעמים ביום, ומדוע דווקא את הפרק הזה? אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו, בסייעת הדשמיה הגדולה כעת בתלמוד תורתנו, ועכשיו לפנינתנו, שונה הלכות. הנה הלכות, הלכה למעשה על אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדף ד' במסכת ברכות. אף על פי שתפילת ערבית רשות, לא יבוא אדם ממלאכתו ויאמר אוכל מעט וישן מעט ואחר כך יתפלל, שמא תאנוס אותו שינה ונמצא ישן כל הלילה. אלא מתפלל ערבית ואחר כך אוכל ושותה או ישן, ואסור להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן קריאת שמע של ערבית. אבל טעימה באלמה של מיני פירות או אפילו פת בביצה מותר. וכן אם ביקש מאחד שיזכירנו להתפלל, אין איסור להתחיל לאכול אפילו כשכבר הגיע זמן קריאת שמע. כשם שאסור לאכול בזמן הזה, כך אסור לעשות כל מלאכות המביאות לידי פשיעה. וכל שכן, שכשהגיע הזמן קריאת שמע, אסור להתחיל בהן. ויש מתירים עשיית מלאכות אלו קודם שהגיע הזמן קריאת שמע. לימוד תורה מותר לכל הדעות סמוך לקריאת שמע ועד הרבה מצווה הוא. אבל משהגיע הזמן קריאת שמע, אסור אף ללמוד כשהוא מתפלל בביתו ביחיד. אם אמר לחברו שאינו לומד שיזכירנו שיתפלל, מותר. בתפילת הערב סומך גאולה לתפילה, ואף על פי שמברך השכיבנו אחר גאה לישראל, אינה הפסק בין גאולה לתפילה, והרי שתיהן כברכה אחת ארוכה, ואין לספר בין גאולה של ערבית לתפילה. ואף הנוהגים לומר י"ח פסוקים ויראו עינינו, אין להפסיק בין יראו עינינו לתפילה. במה דברים אמורים בהפסקה שלא לצורך? אמנם מה שמכריז שליח הציבור ראש חודש בין קדיש לתפילת ערבית, אינו הפסק כיוון שהוא צורך התפילה. וכן יכול לומר ברכו להוציא משלו שמע, ולא נחשב להפסק. ולאו דווקא לקרוא ולהכריז שהוא ראש חודש שהוא דאורייתא, או להכריז תלו מטר, שאם יטעו יצטרכו לחזור, אלא אפילו להכריז על הניסים מותר. ואף על גב, שאם יטעו אין צריך לחזור מכל מקום הוא צורך תפילה. ודווקא במקום זה יכול להפסיק, אבל כשהוא עומד בברכת קריאת שמע בין הפרקים, אסור לו להכריז שום דבר. צריך לסמוך גאולה לתפילה ולא יפסיק ביניהם אפילו באמירת אמן, אחר גאה לישראל ולא בשום פסוק חוץ מהשם שפתי תפתח. ויש אומרים שמותר לענות אמן על גאה לישראל וכן נוהגים. ויש אומרים שבשבת אין צריך לסמוך גאולה לתפילה, וטוב להחמיר אם לא במקום שצריך לכך. ואפילו בשהייה באלמה יותר מכדי דיבור יש להיזהר לכתחילה שלא יפסיק. ולא רק אמן אין עונה, אלא אפילו קדיש וקדושה אין לענות. במוסף ומנחה מותר לומר פסוקים קודם השם שפתי תפתח, אבל לא אחר כך, כיוון שפסוק זה מכלל התפילה הוא. בערב מברך שתיים לפני קריאת שמע ושתיים לאחריה. בכל תפילה מהתפילות פותח קודם לברכה הראשונה, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. וכשהוא חותם בסוף התפילה אומר, יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי, ואחר כך צועד לאחוריו. אין נכון לומר תחנונים קודם יהיו לרצון, אלא אחר סיום תפילת 18, מיד יאמר יהיו לרצון. ואם בא לחזור ולאומרו פעם אחרת אחר התחנונים, הרשות בידו. שיבחו חכמים למי שקורא זמירות מספר תהילים בכל יום ויום מתהילה לדוד עד סוף הספר. וכבר נהגו לקרות פסוקים לפניהם ולאחריהם, ותקנו ברכה לפני הזמירות, והיא, ברוך שאמר, וברכה לאחריהם והיא השתבח. ואחר כך מברך על קריאת שמע, וקורא קריאת שמע. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. אנחנו כיוונו לדעת גדולים, כאשר אמרנו שנלמד שתי משניות בכל יום, בסדר זרעים, כדי שבעזרת השם ובישועתו בסיום השס נוכל לומר שגם סיימנו את סדר זרעים על אותם משניות שאין עליהם גמרא. והנה גדולי ישראל שליטה הורו שיש לצמצם את הזמן של לימוד סדר זרעים ולסיימו יחד עם סיום מסכת ברכות, דהיינו בעוד כחודשיים ימים בעזרת השם. ועל כן הם ציוונו, וכך נעשה בעזרת השם, ללמוד פרק אחד כל יום מן המשניות. והיות ולמדנו עד היום 5 משניות, והיום כבר לומדים את הפרק השלישי אשר במסכת פאה, נשתדל ללמוד היום קצת יותר משניות כדי להגיע עד סוף השבוע בעזרת השם לפרק שאוחזים בו. אם כן, אנחנו במסכת פאה, פרק א', משנה ו'. יסוד דין פאה הוא להשאיר חלק מהשדה מחובר לקרקע, ופאה זו פטורה ממעשרות. אם לא נתן במחובר, צריך להפריש שיעור פאה מהיבול שכבר קצר. ביבול קצור, אם כבר עשה מרוח, ומהו מרוח? שכאשר אוסף אדם את תבואתו לערימה אחת ומחליק את הערימה בצורה יפה, קוראים לזה מרוח, ובשלב זה מתחייב האדם להפריש מעשרות מיבולו. אז אם כבר עשה מרוח, חייב לתת מעשרות גם מהפאה שנותן מהתבואה הקצורה. אומרת המשנה, לעולם הוא נותן משום פאה ופטור מן המעשרות עד שיהיה מרח. דינים נוספים שתלויים במרוח, אומרת המשנה, ונותן משום הפקר ופטור מן המעשרות עד שיהיה מרח. המפקיר שדה הוא לאחרים, הרי הוא פטור ממעשרות. אם יפקיר לאחר המרוח, כבר נתחייבה התבואה במעשרות. שנאמר, ובא הלוי כי אין לו חלק בנחלה עמך, ודורשים מכך שצריך לתת תרומות ומעשרות רק בדבר שיש לו בעלים, אבל לא בדבר של הפקר, שידך ויד הלוי שווים בו. הוא מאכיל הבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן המעשרות עד שיהיה מרח. גידולי קרקע שעדיין לא עשה בהם מרוח, אין עליהם חיוב מעשרות, ומותר לאדם להכיל מהם לבהמותיו ללא מעשרות אפילו אכילת קבע. אמנם לאדם גזרו חכמים שלא יאכל מהם אכילת קבע אפילו קודם המרוח. ונוטל מן הגורן וזורע ופטור מן המעשרות עד שיהיה מרח, אף שמותר לזרוע תבל, גידולי קרקע לא מאוסרים. לאחר המרוח כבר נתחייבו גידולי הקרקע במעשרות ואסור להשתמש בהם לזריעה עד שיהיה אסר. אלו הם דברי רבי עקיבא, וחכמים חולקים וסוברים שאסור לזרוע תבל אפילו קודם מרוח. אומרת המשנה, כהן ולוי שלקחו את הגורן, המעשרות שלהם עד שיהיה מרח. דהיינו, כהנים שקנו גידולי קרקע לפני מרוח, יכולים להפריש לעצמם את התרומות והמעשרות, אבל אם קנו לאחר מרוח, כן אסור חכמים שיפרישו את המעשרות לאחרים, כדי שלא יקפצו הכהנים והלוויים ויקנו פירות וירקות לא מאוסרים כדי לקחת את המעשרות לעצמם. המקדיש ופודה, אומרת המשנה, חייב במעשרות עד שיהיה מרח הגזבר. הקדש שנפדע לפני המרוח חייב במעשרות. הקדש שהיה בשעת המרוח אצל הגזבר ונפדע רק לאחר המרוח, כבר נפטר מהמעשרות, כי הקדש פטור ממעשרות. עד כאן הפרק הפותח את מסכת פאה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הפרק השני במסכת פאה. נושא הפרק, שדות שיש בהם שתי חיובי פאה, שדה שכולה או חלקה נקצרה שלא על ידי הבעלים. משנה א' בפרק ב'. המשנה מונה דברים שונים שנמצאים בשדה, כגון תעלות מים ושבילים שמחלקים את השדה לשתי שדות נפרדות, והם גורמים שיהיה לכל שדה חיוב פאה נפרד. ומה שמשאיר בשדה אחת לא פותרת את השדה השנייה. אומרת המשנה, ואילו מפסיקים לפאה הנחל והשלולית, ודרך היחיד דרך ברוחב 400, ודרך הרבים דרך ברוחב תזיינמה. ושביל הרבים ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים, דהיינו שביל שמהלכים בו אפילו בזמן שהשדות זרועות בימות הגשמים, אבל אם אין מהלכים בו אלא בימות החמה אינו מפסיק. והבור, חלק בשדה שאינו חרוש ואינו זרוע, והניר, חלק חרוש ולא זרוע וזרע אחר, כגון שזרוע בשדה בשתי צדדים חיטים וביניהם זרע אחר. יש הקוצרים את התבואה לפני שהיא מגיעה לשליש גידולה כדי להכילה לבהמות, ונחלקו התנאים בדינה. אומרת המשנה והקוצר לשחת מפסיק. דברי רבי מאיר, כיוון שתבואה לשחת אינה בכלל קצירה, אז אין מחשבים זאת תחילת הקצירה, והרי זה שדה שיש באמצעה יפסק, אלו עם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים אינו מפסיק, כיוון שקצירה זו היא תחילת קצירת השדה, ואחר כך כשממשיך לקצור, הרי זה כגומר קצירת השדה ומחויב בפאה אחת על כל השדה, אלא אם כן חרש את מקום השחת שבזה יצר הפסק בשדה. משנה ב', למדנו מקודם את דעת הנקמה שאמת המים שלולית מפסיקה בין השדות. במשנה הזו מבואר דעת רב יהודה החולק על כך. אומרת המשנה, אמת המים שאינה יכולה להיקצר כאחת, רב יהודה אומר מפסקת. אם יש לו בשדה תעלת מים רחבה בשיעור כזה שהעומד באמצע לא יכול לקצור משני הצדדים, רב יהודה אומר מפסקת, אבל תעלת מים בפחות מהשיעור הזה אינה מפסקת. אומרת המשנה נאמר בפסוק, וכל הערים אשר במעדר יעדרון. לומדים מכך, אף על פי שאין הבקר יכול לעבור בקהילה והוא נותן פעל הכל. דהיינו, הר שיש בו שיפוע חד והשור לא יכול לעבור בו עם המחרשה, אין השדה שבשני צדדי הר נחשב לשתי שדות. כי בני אדם יכולים לעבוד בער עם העדר וליישר את הער, והרי זה נראה כשדה אחת. משנה ג', דברים שמחלקים שדה זרעים ושדה אילן. אומרת המשנה, כל מה שהתבהר במשניות הקודמות שהוא הפסק מפסיק לזרעים, ואינו מפסיק לאילן אלא גדר גבוה 10 תפחים. ואם היה שער קוטש, שענפי האילנות מתערבים זה עם זה, אפילו אם יש ביניהם גדר, אינו מפסיק אלא נותן פעה לכל. משנה ד', דברים שמחלקים עצי זיתים וחרובים. אומרת המשנה, ולחרובים כל הרואים זה את זה, אפילו אם יש גדר בין החרובים, אם העומד באילן אחד רואה את האילן השני, הרי הם נחשבים שדה אחת. אמר רבן גמליאל, נוהגים היו בית אבא, נותנים פאה אחת לזיתים שהיו להם בכל רוח, ולחרובים כל הרואים זה את זה. פאה אחת לחרובים שהיו להם במזרח העיר, ופאה אחרת לחרובים שהיה להם בצפון העיר, וכן בכל רוח. רבי אליעזר ברבי צדוק חולק ואומר משמו של רבן גמליאל, אף לחרובים שהיו להם בכל העיר, היו נותנים פאה אחת. משנה ה', אודות שדה שיש בה שני סוגי זרעים. אז הורע את שדה ומין אחד, אף על פי שהוא עושה הוא שני גרנות, נותן פאה אחת. זה ראה שני מינים, אף על פי שהסען גורן אחת, נותן שתי פאות. אז הורע את שדה הוא שני מיני חיטין, הסען גורן אחת, נותן פאה אחת. שתי גרנות, נותן שתי פאות. משנה ו', מעשה שזרע רבי שמעון איש המצפה לפני רבן גמליאל, ועלו ללשכת הגזית ושאלו. אמר נחומה נבלר, מקובל אני מרבי מישע, שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות המבוארים בתחילת מסכת אבות, שקיבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני, בזורע את שדהו שני מיני חיטין, עם הסען גורן אחת, נותן פאה אחת. שתי גרנות, נותן שתי פאות. משנה זין, אודות פאה בשדה שנקצרה על ידי אחרים. אומרת המשנה, שדה שקצרו הגויים לעצמם ולא בשביל בעל הבית, קצרו הליסטים, קרסמו הנמלים, שברתה רוח או בהמה, פטורה. מכיוון שנאמר לגבי פאה ובקוצריכם, דרשו חכמים עד שתהיו אתם הקוצרים. אומרת המשנה, קצר חצייה וקצרו ליסטים חצייה פטורה, שחובת הפאה בקמה נשאר בחלק השני שמחובר לקרקע ולא בחלק הראשון שהוא קצר. ואף שאם אדם לא הניח פאה במחובר, צריך להפריש פאה ממה שקצר כבר, היינו רק אשר הוא קצר ולא כשאחרים סיימו את הקצירה. משנה חותמת את הפרק השני במסכת פאה, אודות חיוב הפאה בחלק האחרון המחובר בשדה. אומרת המשנה, משנה ח', קצרו הליסטים חצייה וקצר הוא חצייה, נותן פאה ממה שקצר. קצר חצייה ומחר חצייה, הלוקח, הקונה, נותן פאה לכל. קצר חצייה והקדיש חצייה, פודה מיד הגזבר, הוא נותן פאה לכל. והטעם בשלושת הדינים הללו, כי חיוב הפאה נשאר בחלק האחרון שמחובר בקרקע. זו היה המשנה היומית שלנו, שהתארכה היום בגלל ההסבר שאמרנו בתחילתה. אחד אנו חותמים, בסייעת הדשמיא ענקית, את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, 10 בטבת תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דף ד' במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי י"א בטבת תשפ"א, ונלמד את דף ה' במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות ובבשורות טובות ברפואות בישועות ונחמות. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך בהירה כימי עולם וכשנים קדמוניות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.